בית ההוראה, עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שלום לכם, שבוע טוב, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1.104.3.105.7 FM ביישומון ובאתר. מבית ההוראה אנחנו נפגשים כאן יחד עם הגאון הרב מצליח חיים מזוז, רם בישיבת כיסא רחמים וראש בית ההוראה של קול ברמה, בנשיאות מרן ראש הישיבה. בית ההוראה פעיל 24 שעות בטלפון 03-50-50-550, השיעור הזה משוכתב מדי שבוע באלון הלכות מעשיות, שאפשר לקבל אותו באימייל הבא. גם לשלוח שאלות לתוכנית אפשר שם, A02-560-6532 strudelgmail.com, A02-560-6532 strudelgmail.com. ניתן להזין בשידור חוזר לתוכנית ולעוד מאות שיעורים מהרב בקו תורת חיים. 02, או שאנחנו גם ב-03? 03, אז גם 03-50-50-550, וגם במערכת כל הלשון. שלום.
שלום וצהריים טובים.
שלום הרב. אנחנו נמשיך בעניין הנופש, החופש, למרות שאנחנו בשבוע ככה של תשעת הימים, ופחות נופשים ופחות בחופשים, אבל אנחנו צריכים כן להתארגן, כי זו התוכנית בעצם האחרונה שלקראת. בשבוע הבא הרב יקיים כאן שיעור בענייני היום, בענייני תשעה באב. מה מברכים? כן? איפה אנחנו אוחזים? אז טוב, ככה משחק לי פה, לאט לאט אני אתכוונן על העסק. איפה? שאלה 14 מה שמופיע? טוב, שאלה ראשונה שלנו להיום, 14 בשבילי. האם יש בעיה הלכתית לאכול בפארקים?
ובכן, האמת היא דיברנו על זה פעם.
כן.
אבל לפני איזה שנה וחצי, אבל אני אחזור על זה, כי אנחנו מדברים כרגע הרבה נושאים של נופש, וזה אחד הדברים שמצויים ביותר בנופש, אכילה בפארק. והשאלה היא האם באמת הדבר הזה מומלץ, ראוי, מותר. אז בואו נסכם ככה, נשתדל לכמה שיותר, לקצר כדי להספיק סייעת עד שמה היום כמה שיותר שאלות. הגמרא מסכת קידושין, דף מ' שמה אומרת, האוכל בשוק, הרי זה דומה לכלב. כלומר, אדם הזה עז פנים. ועוד, הברייתא המשיכה, ויש שומרים שהוא גם פסול לעדות. פסול לעדות, טוב, אחד אומר, אני לא הולך לבית הדין. לא, אבל זו משמעות מאוד חמורה, שאנחנו דנים בעצם את האדם הזה כחצוף, כאדם שאין לו כבוד לעצמו, ואדם שאין לו כבוד לעצמו, הוא מסוגל להמשיך הלאה, וגם להעיד שקר, כי רוב העולם הם חוששים להעיד שקר, כי מידה וחיילה וחייס תפסו, יהיה להם בושה גדולה. אבל האדם הזה, רואים שאין לו בושה, אז מלא הוא גם סוגל להעיד שקר. מחר, אם הוא חותם על איזה שטר, בית הדין לא יכול לקבל את החתימה שלו כעדות. ולכן זה ממש בעייתי ומאוד מאוד חמור הדבר הזה. התוצבות שמה הם מקשים. הרי לכאורה, בירושלמי כתוב פעם, רבי שמעון, בנו של רבי יהודה הנשיא, אכל בשוק, ראה אותו רבי מאיר, ואמר לו, אין שבח לתלמיד לאכול בשוק. כלומר, תלמיד חכם לא מתאים שהוא אוכל בשוק. משמע מזה, אם הוא לא תלמיד חכם, אלא סתם אדם פשוט, אין בזה שום בעיה. תעשות, כתבו כמה תשובות, כתבו שיכול להיות ששם הכוונה היא שנובע כאן שהוא חוטף. הוא חוטף, ופחות משווה פרוטה. מצד אחד זה לא ממש גזל, מצד שני הוא חוטף, ולכן זה האיסור לכל אדם. לעומת זה, אדם שאוכל אוכל שלו, אין בזה בעיה, אלא אם כן הוא תלמיד חכם. עוד ענו שם תשובה נוספת, יש הבדל, לחם אסור לכל אדם. אם זה דברים אחרים, פירות וכדומה, הדבר הזה הוא מותר לכל אדם, והאיסור בזה הוא רק לתלמיד חכם. ידוע שפעם מרן איש מצליח עליו שלום ראה את התלמיד שלו אוכל גלידה בשוק, ואז הוא העיר לו ואמר לו שהדבר הזה תלוי בשני תירוצי התוספות. לפי התירוץ שני של התוספות יוצא שגלידה אכן מותר לכל אדם, אבל תמיד חכם לא מולץ לעשות דבר כזה בשוק. הרמב״ם עליו השלום גם הוא כותב את שתי הלכות שלכאורה הם נראים כסותרים זה את זה. בלכות עידות הוא כותב הרמב״ם, הבזויים פסולים לעידות מדרבנן. מה זה נקרא בזויים? כותב הרמב״ם, האנשים שהולכים ואוכלים בשוק לפני כל העם, שחשוב ככלב, ואינו מקפיד על עדות שקר. משמע מזה שהאיסור שייך לגבי כל אדם. מדרך גיסה, בלכות דעות, הרמב״ם כותב שהחכם לא אוכל וזולה לסובה, אלא אוכל מה שצריך. חק מכן ממשיך. גם מעט הזה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק, אלא לפי צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. גם כאן לכאורה יש סתירה בדברי הרמב״ם משתי המקורות האלו. האם זה רק לחכם, רק לתמיד חכם או לכל אדם? מרן מביא את שני תשובות של התוספות, והוא ממשיך ואומר, וייתכן עוד, שהרמב״ם סובר שפסול העידות דווקא שאוכל בפני כל העם, מה שנקרא בשוק. אבל אם אוכל בשוק שאין עוברים בו כל העם, רק מעט עוברים ושווים, אז אדם רגיל מותר לאכול שם, אבל לא נפסל בכך לעידות. זה מאוד מתיישב עם דברי הרמב״ם שכתב, לא יאכל בחנות ולא בשוק. חנות משמע אותו כמו היום, מסעדה, איזה חנות כזאת פרטית. לפיכך, יוצא בעצם, שבמקומות כאלו, דברי הרמב״ם, שזה אכן מותר לאדם רגיל, אבל לא לאדם שהוא תלמיד חכם, לא מולץ גם לו לאכול במסעדה וכדומה, אלא אם כן, במקום צורך גדול. האמת היא, שיש כאלה מקלים גם תלמידי חכמים לאכול במסעדה וכדומה, מפני שאומרים הרמב״ם עליו השלום כותב בהלכות עדות, הבזויים פסויים לעדות מזה, אומרים והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק לפני כל העם, אבל אם לא הולכים ואוכלים, אלא רק יושבים, אז לכאורה רוצים לומר על יבד הרמב״ם שאין בדבר הזה בעיה, אבל צריך לזכור, מרן שולחן ערוך לא הביא את החילוק הזה, משמע שמרן לא סובר אותו. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה, צריך להצמד לדברי הרמב״ם. הרמב״ם כותב שהחכם לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות ולא בשוק. הוא לא אמר ולא יאכל כאשר הוא הולך. הוא אומר לא יאכל בחנות ובשוק, משמע אפילו מסעדה לא ראוי. אם אנחנו באים לסכם את הדברים, יוצאנו כך. לאכול בתוך מסעדה סגורה בפנים, מדברי מרן שולחן ערוך נראה שזה מותר לאדם רגיל, אבל לתלמיד חכם זה לא מומלץ, אלא אם כן במקום צורך גדול, אדם הלך יום שלם טיול, אין לו מקום, אז מותר לו. לאכול במסעדה, אבל במדרחוב, שם על הרחוב או בפארקים, יש פארקים מקומות שהם פנימיים וצנועים, אז אפשר להקל בזה מעיקר הדין. אבל כאשר אדם אוכל מקום כזה שהוא מקום מרכזי בתוך הפארק שם, או במדרחוב, כיוצא בזה, נראה שלדעת מרן שולחן ערוך, הדבר הזה לא מומלץ לכל אדם לאכול בכזה מקום. ומכל מקום, יש פוסקים בדורנו שמקלים, סומכים על תשובת הרדב"ז, שמבואר שם להקל, וגם אומרים שהיום בזמננו זה לא כך ביזיון, והדברים האלה השתנו, מי שמקל בכך, יש לו על מי לסמוך, והמחמיר ועושה כמו שנראה מדברי מרן שולחן ערוך, ככה ראוי ונכון וטוב להורות, לא לאכול בפארקים במקומות מרכזיים, אלא אם כן אדם אוכל לזה בפינה, ולא לאכול במסעדה במדרחוב, אלא אך ורק בתוך המסעדה פנימה, מקום סגור, אז הדבר הזה אפשר להקל בשעת הצורך.
שר כוח, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. מכאן, אני כבר פשוט מכאן. האם צריך, טוב, מה מברך? כן, האם צריך לברך ברכת אשר יצר אתכם בדין כשהולכים לקברי צדיקים, ומה רצוי ללמוד בקברי צדיקים?
אנחנו בעזרת השם קודם כל נסיים את השאלות ששאלו בשבוע שעבר, ולא הספקנו לענות עליהם במסגרת התוכנית.
נכון.
נסיים אותם, בעזרת השם ברך, נגיע לשאלות החדשות שהגיעו.
אין בעיה.
לתוכנית הזאת. ובכן. לגבי ברכת אשר יצא אתכם בדין, אני שמתי לב לצערי שלא כולם יודעים, כשאשר אדם נכנס לבית הקברות, זה חובה, זה דבר שנפסק בגמרא, נפסק בשולחן ערוך, שצריך לברך ברכת אשר יצא אתכם בדין. האמת, אפילו ברוב ספרי התהילים, זה לא מופיע. חסד גדול, יעשה מי שבפתח של בית הקברות, אז ישים שם את הברכה הזו, שלט של ברכה, יזכה אלפים ורבבות בברכה הזו. צריך לדעת שאפילו אדם הלך בית הקברות היום, בית הקברות שהוא פעיל, אם הוא הלך שם גם מחורת, צריך לברך שם שוב פעם את הברכה הזו. לכן אנשים כמו חברה קדישה וכיוצא בזה, כמעט זה מקום פעיל, צריך לברך שוב ושוב. לכן ממש מי שיעשה את זה, הוא פשוט יזכה את הרבים במצווה. עכשיו, כותבים האחרונים, כותב על הלכות קטנות, מארי חגיז עליו השלום, שאם יש קבר של צדיק אחד, למשל קבר של קבר רחל אמנו, קבר רבי שמעון בר יוחאי, כיוצא בזה, אומר, לא מברכים במקרה שכזה את הברכה הזו. למה? קודם כל, מברכים אשר יצר אתכם בדין. משמע שלא יחיד, אלא כאשר יש כמה וכמה קברות שם באותו מקום. דבר שני, המשך הברכה, ויודע מספר כולכם. משמע ידיעה של הקדוש ברוך הוא, זה רק בית קברות ענק, שאכן הקדוש ברוך הוא יודע, אבל אדם רגיל, הוא רואה כזה דבר גדול, הוא לא יודע לספור כמה יש שם. אבל כאשר יש בית קברות כזה, שהוא סך הכל קבר, שניים, שלוש, אפילו שגברי צדיקים, לא מברכים שם את הברכה הזו. לפיכך, אדם של קברי צדיקים, האם מברך או לא, התשובה היא כזו. אם יש שם רק קבר אחד של צדיק או של שניים, אז לא מברכים. אבל אם קברי הצדיקים נמצאים בתוך בית קברות גדול, מברך. אם האדם הלך בית קברות אחד, ואח הלך לבית קברות אחר באותו היום, הנכון הוא שיודע שהוא הולך לכמה קברות צדיקים, או לכמה מקומות במשך שלו טיול, אז יברך ברכה אחת ויכוון על כל הקברות צדיקים שהולך להם שם באותו היום. למרות שהוא אומר, אשר יצר אתכם בדין, והם כרגע לא נמצאים לפניו, אבל כיוון שזה בעצם ברכה כוללת, יכול לומר את זה ככה מבואר בדברי הרדב"ז, בתשובה, וככה מסיק הגאון הגדול, הרב משה הלוי הראשון בספרו, ברכת השם. לכן, יש אנשים שיש שם הולכים לבית קברות של פונוביץ' בבני ברק. יש קיר, חיצור של פונוביץ' וחיצור של ויז'ניץ. אז אם אדם יודע שהוא עומד לעבור דרך שניהם, אז אם אלא יברך על אחד, מכוון גם על השאר, ולא יחזור לברך פעם נוספת. אבל אם הוא הלך בית קברות אחד היום, מחר הוא הולך לבית קברות אחר, אינכן מי צריך לחזור לברך פעם נוספת, ברכת אשר יצר אתכם בדין. על השאלה, מה רצוי ללמוד בקברי צדיקים? אז ובכן, שמאוד מומלץ בקברי הצדיקים לקרוא שמה מהדברים שלהם, דברי התורה שלהם. אני הלכתי לקבר רבי מאיר בעל נס עליו השלום, ורואה שאנשים שם בלילה יושבים וקוראים תהילים, לא בליל שישי, באמצע השבוע. צריך לדעת שזה לא נכון. נמצאים באמצע השבוע, בלילה אסור לקרוא תהילים. ככה מנהג ישראל להקפיד, על פי דבר רבינו אריזה, לא קוראים מקרא בלילה. גם כתוב ברבותינו במדרש, שכאשר כשבחו לימד משה רבנו, ביום היה מלמד אותו מקרא, ובלילה מלמד אותו משנה. אז מכאן נביאו פוסקים, ראיה על דברי המקובלים, שלא קוראים מקרא בלילה. אמרנו עבד עליו שלום מאוד מקפיד בנקודה הזו. אמה כן, יש כל מיני ספרים שיש שם ממראות שרבי מאיר בענס, מאיר בת עין וכדומה, זה מה שראוי לומר. כי ראוי לאדם לומר דברי הצדיקים כאשר מגיעים למקומות שלהם. כתוב בפסיקת רבתי, אם היה עובר בין הקברות ויודע שצדיק עבור שם, צריך להזכיר מעשיו. בהגאות הרד"ל כותב, מכאן מקור המנהג לקרוא על קברי הצדיקים מאמרים מעניינו של אותו צדיק, כמו שגם ידוע בגמרא יבמות אומרת, כותב לחכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה, ספתותיו דואבות בקבר, לכן מאוד חשוב להקפיד בנקודה הזו. אני רוצה לסיים, ישנו מנהג שביום הילולה של צדיק, אז הולכים לקבר של הצדיק הזה. אז מי שאל, האם באמת יש עניין ללכת ביום הילולה של צדיק או לא? אז לא מזמן סיימנו מסכת יבמות, ונכון, זה המסכת הראשונה שסיימת כשהיית בחור. ישראל, נכון, אה?
הרב שולט קור, לא יודע אם הראשונה, אבל כן, המשמעותית.
המשמעותית, המסכת הגדולות והקשות עם כל התוסות, אם שם.
כן, המשמעותית.
אשריך, ברוך השם. אז ובכן, שם ממש בדף האחרון, במושא מקום חב בית שם למעלה, כותב ראשי, בתשובות הגאונים ראיתי, שכל מקום שכתוב הגמרא, הרגלה, רגילה של מוראים, מה הכוונה? הוא אומר, היה דרכם שכל שנה ביום ההזכרה של הצדיק, יום פטירת הצדיק, בכל שנה מתאספים לשם החכמים והמון העם ויושבים ולומדים שם, עושים שיבה על קברו. אז בעצם מכאן מוצאים שאכן יש עניין לעלות לקבר של הצדיק ביום פטירתו ולומד שם בדברי התורה.
שר כוח הרב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב עם עוד שאלות.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז והגשת ישראל כהן.
שבנו ממשיכים בהלכות הנופש. מה מברכים כשרואים את הים?
ובכן,
כשרואים את הים לאחר 30 יום, צריך לומר,
אז
נכון?
יפה, חזק וברוך. אז ובכן, קודם כל צריך לשים לב שזה רק כאשר ראינו את הים לפני 30 יום. 30 יום הכוונה היא בלי היום שראינו בו בפעם הקודמת, ובלי היום שאנחנו רואים בו. בין זה לזה 30 יום, כי יש בזרעות פוסקים, לכן...
זאת אומרת 32.
בדיוק, 32 חזק, 32 יום, אז מברכים. כתוב שחנוך, גם במשנה, בגמרא, כשאדם רואה ימים ונהרות מברך, עושה מעשה בראשית. אבל, כשאדם רואה את הים הגדול, מברך, ברוך שעשה את הים הגדול. השאלה היא, מה הים הגדול? יש פרשים הכוונה ים התיכון, יש פרשים הכוונה על האוקיינוס. לפיכך, רצו יותר לברך על הים התיכון, לברך עושה מעשה בראשית, כדי, כי אם אתה מברך עושה מעשה בראשית, יוצא דחובה לכל הדעות. אתה מברך שעשה את הים הגדול, אתה נכנס לתוך מחלוקת. עם זאת, הרב דוד יוסף, הייתי פעם אמר, שהוא מברך ככה, שעושה מעשה בראשית, שעשה את הים הגדול. כאילו, אם בעצם זה מברך עושה מעשה בראשית, בסדר, ואם לא, סוספתי עוד משפט, אחרי סיום הברכה. ואם צריך לברך שעשה את הים הגדול, אז לא נורא, הוספתי באמצע הברכה עוד כמה מילים, שמעניין הברכה, וזה לא נקרא הפסק. ככה הרב דוד יוסף עושה, וזה באמת היצעה טובה למי שרוצה להרוויח גם ברכת שעשה את הים הגדול, יכול לברך בצורה כזו.
מי שאוכל בים, האם יכול לברך ברכת המזון עם בגד ים, או לברך על פירות ועוגות, והאם הוא צריך לשים כיפה וציצית כשהוא נמצא בחוץ, כמובן, מחוץ למים?
ובכן, מרן בשוחן האור סימן העינדלץ עיוו כותב, הייתה תליתו הגורה על מותניו ולמטה. כן? היה מה שנקרא בשפה שלנו לובש בגד ים. לובש רק מלמטה. החלק העליון שלו הוא גלוי. אבל פי שמותניו ולמעלה הוא בלי לבוש, אומר מרן, מותר לקרוא קריאת שמה. אבל להתפלל אסור עד שיחסה את ליבו. כלומר שההבדל בין קריאת שמה לבין... תפילה. למה בתפילה חמור יותר? כי אדם עומד לפני המלך. האמת היא שגם לגבי קריאת שמה, הביאור הלכה בסימן צדי א' כותב, שזו כאשר אין לו אפשרות אחרת. אבל אם יש לו אפשרות, גם לגבי קריאת שמה,
רצוי שתתלבש.
אדם ילבש בגד ולא
מכובד. יקרא
כזאת קריאת שמה. כך כותב ביאור הלכה. לפי זה ישנה שאלה לגבי ברכת המזון. האם ברכת המזון גם כן צריך להקפיד על לבוש עליון? או שאפשר לברך במכנסיים קצרים בלבד. אז באמת באור לציון דעתו נוטה להחמיר בדבר הזה שאין לברך ברכת המזון, אלא כאשר הוא לבוש גם כן בחולצה. אבל בספר דמות הכיסא כותב שם הגאון רבי ניסים שבתאי, וככה כותבים עוד כמה אחרונים, שנכון שככה ראוי ורצוי ונכון מאוד על פי ההלכה, בפרט שהבית חדש כותב, שיעידו תוספות והראש היו נוהגים בזמנם אפילו פריסת סודר, כך נאמר כנתו רבנו רוחם, ולכן אומר, ירא, כל ירא שמיים יקפיד להתעטף בשעת הברכה, זה ימבוש עליון, אבל בכל זאת, מעיקר הדין, מי שהוא קשה לו עכשיו לקום ולהתלבש, פרט יש כאלה שעכשיו רוצים להישאר, להשתזף, ולאחר מכן רוצים לחזור שוב לים, אז נכון, הם רעבים, הם אוכלים, כותב שמה שאפשר מעיקר הדין לברך ברכת המזון כאשר אדם נמצא עם מכנסיים קצר, אפילו בלי מלבוש עליון. לכן מי שמקל יש לו על מה שיסמוך, ומי שמחמיר תבוא עליו ברכה, כי בברכת המזון זו ברכת דאורייתא. ומצינו שלכמה עניינים חז"ל החמירו בהם כמו, כעין, מה שאמרו בתפילת העמידה. לכן טוב לברך ברכת המזון כאשר האדם לבוש. בשביל זה יש כאלה שמת אוכלים לחם רק כאשר סיימו הכל לגמרי. אבל מי שמקל, כמו שאמרתי, יש לו על מה שיסמוך. יש עוד שאלה כאן, ששאלת, האם צריך לבוש כיפה וציצית כשנמצאים בחוץ? ובכן, נזכור שהלבוש של הכיפה הוא לא חובה מן הדין ממש. הוא לא חובה מן הדין ממש. שוכחות רבות מסוגיות שונות בשס, שהיו הולכים בלא כיפה מעיקר הדין. בכמה וכמה סוגיות. מרן סימן צדי א' כותב שאסור לאדם להזכיר שם שמיים כאשר ראשו גלוי. משמע, אם הוא לא מזכיר שם שמיים, סתם ככה נמצא בגילוי הראש, אין בדבר הזה איסור. לכן באמת בחוץ לארץ, כאשר היו חוששים מן הגויים, היו מקפידים מה שההלכה עושים, מה שחסידות, היו מוותרים על זה, מחשש סכנה מהגויים. ממש סכנה, אבל היו מצערים אותם, היו עוינים אותם. אז היו הולכים באמת ברחוב בלי כיפה, כי מעיקר הדין הדבר הזה הוא לא ממש חובה. לפיכך, אדם שנמצא בים, הוא מתלכלך ועוד רגע הוא ייכנס למים, הוא אומר, אם אני אשים כיפה ויוציא ויקסיק כיפה, בסוף אני אצא מהים, אני לא אמצא את הכיפה שלי. איפה שמתי והחבאתי? אז לכן הם נשארים בלי כיפה, מעיקר הדין אפשר להקל בדבר הזה. אותו דבר גם כן לגבי ציצית. כשרואה שם שחנוך סימן רב דלת, רואה שזה מצווה וחשוב מאוד לאדם ללבוש עליו תאית קטן מהבוקר עד הלילה, אבל מכל מקום זו לא חובה גמורה, ולכן כאשר אדם נמצא משתזה שם בשמש וכדומה, הדין הוא שאינו חייב לברך, לא חייב להישאר עם כיפה באותו הזמן. אבל אם הוא יכול כיפה וציצית, אז מאוד מומלץ ומאוד ראוי. אפילו שהוא לא לבש כל הבגדים. תגיד, לובש גם את הגופייה, גם ציצית, הוא כבר יותר מדי. שים את הציצית עליך, זה כבר טוב
ואפשרי. כיצד יעשה אדם נטילת ידיים כשהוא אוכל בים?
ובכן, יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת לקחת כוס, למלא אותה מים המלתחות, ולטול ידיים. או אפשרות שנייה, להכניס את הידיים לתוך הים, ואתה מרים את הידיים, מברך על נטילת ידיים, אתה לא מברך על טבילת ידיים. ומדוע?
מכניסים את כל הידיים בפנים, נכון. כמה זמן?
שנייה.
שנייה אחת.
נכנסים אותם לתוך המים, ומוציאים אותם, מברכים על נטילת ידיים.
וואו.
למה מברכים על נטילת ידיים ולא על טבילת ידיים? מבאר מרן בשולחן ערוך, מפני, אתה לא יכול להגיד וציוונו על טבילת ידיים. אף אחד לא חייב אותך. טבילת ידיים זה מעלה גדולה יותר מאשר הנטילה. אז אתה עושה טבילת ידיים, כל הכבוד, ודאי יצאת ידי חובת נטילה, מה שנקרא בכלל מתי מנה. כן. אתה לא יכול להגיד וציוונו על טבילה, אלא תגיד וציוונו על נטילת ידיים. מה יש לשים לב?
כי הציווי לא... הוא על נטילה.
נכון, חזק וברוך. מה יש כן לשים לב? אמרנו שתי אפשרויות. או לוקחים מים מהמלתחה בכוס ונוטלים ידיים, או בבקבוק, או להכניס את הידיים לתוך מהים. אבל לקחת מים מהים בכוס או בספל, ליטול על הידיים, זה אסור. למה? המים של הים הם מלוחים. הם לא ראויים לשתיית הכלב. ולכן הם פסולים לנטילת ידיים. הם קשרים רק לטבילה, אבל לא לנטילה. לפיכך, מי שרוצה להשתמש במי הים, יכניס, יטבול את ידיו בתוך המים, ואז יוציא אותה, כמו שאמרנו, יברך על נטילת ידיים. יש להקפיד, אדם שאוכל, שישים לב שלא ייגע אחר כך בגופו. כי אם הוא נוגע בגופו, צריך לעשות ידיים פעם נוספת. בלי ברכה, אבל צריך אותו פעם נוספת. יש להשים לב, לא לגוע בגוף בשום מקום, עד שתגמור לאכול.
שר כוח הרב, אנחנו נמשיך עם עוד שאלות. צימר שיש בתוך החדר ג'קוזי, האם אפשר לברך בתוך החדר? וזו שאלה מאוד מצויה, כי יש המון צימרים שהג'קוזי הוא באמת בתוך החדר.
נכון. ובכן, יש לנו הבדל. לגבי שירותים שנמצא בתוך חדר, אסור לברך שם בתוך כל החדר כולו. לעומת זה, כאשר יש רק אמבטיה, כמו ג'קוזי וכיוצא בזה שנמצא בתוך החדר, אז נכון שלכתחילה זה לא דבר מומלץ וראוי, אבל מעיקר הדין יכול האדם לברך כאשר הג'קוזי נקי, כמובן אף אחד לא נמצא שם באותה שעה, אז יכול האדם לברך שם. למה? הראש בברכות כותב, נוהג היה רבינו תם כשהיה רוחץ בחמין צלולים והיה רוצה לשתות, היה מתכסה בבגד מגופו, מחציו ולמטה, וכדי שלא יהיה ליבו רואה את החלק שלמטה, ואז מברך. אז ככה היה נוהג רבינו תם למעשה, וככה ראש בפרק ג' ברכות מעתיק את זה הלכה למעשה. ועל פי שאנחנו יודעים שבית המרחץ אסור בדברי תורה, כמו שמבואר מסכת שבת, אבל יש הבדל בין מרחץ של רבים, כמו מקווה, ואין מרחץ של יחיד. ולכן, הדין בדבר הזה שהוא מותר, ככה כותבים הפוסקים, ככה כותב בשו"ת בניין ציון, וככה גם כן מרן עובדיה עליו השלום, גם כן כותב להקל בדבר כזה, הלכה למעשה, אפשר להקל בעניין, על פי דברי, היה ביה עומר. חושב שבאמת, כמו שאמרת, זה אחד השאלות המאוד מצויות, אנשים נתקלים בזה, ו...
כן, ממש. טוב, נמשיך עם עוד שאלות שהתקבלו. האם מותר ללכת לאישה עם בגד ים בים או בבריכה? וכמובן מצוין.
אז זהו, אז בוא צריך לשים לב.
נעשה סדר.
יש לו הבדל, האם יש שם רק נשים בלבד? דהיינו, יש שם באותו מקום מצילה ומוכרת ארטיקים וכדומה בלבד, או שיש שם גבר אחד בלבד במקום? צריך לזכור, אם יש גבר אחד בלבד במקום, והאישה מגביהה מעט את הסמלה שלה, יש בדבר הזה איסור מאוד מאוד חמור. ידועים דברי הגמרא בברכות סמך א', העובר אחורי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. אומר רש"י, למה? כי כאשר אישה הולכת בנהר, אז הסמלות שלהם היו עד הרצפה, והיא לא רוצה שהסמלה שלה תתרטב לה, אז היא מגביהה מעט את הסמלה שלה. אז השוק, מה זה השוק? החלק התחתון שברגל. זה לא הברך, זה השוק למטה. זה מתגלה, על הדבר הזה נאמר, העובר אחרי אישה אומר רש"י, אדם או אישה עוברת לפניו, אז מסתכל בה בחלק שלמטה. ואף פי כן, זה נקרא, אומרת הגמרא, אין לו חלק לעולם הבא. על חד כמה וכמה, שאם היא חשופה חילה וחס יותר, ויש שם כל מיני גברים שם מקום, מוכרי ארטיקים, או כל דבר אחר, ועדה שבדבר זה איסור גמור. האמת היא, שבכלל בים לא מומלץ, כי בבריכות יש נשים מצילות. בריכות נפרדות כמובן שם, נשים מצילות, וזה בסדר. אבל בים, משום מה, אז לא יודע למה שרת התחבורה לא הגיעה לשם להגיד שהיא רוצה שהיא גם כן מצילות. לנשים שיהיו מצילות, שם היא משאירה את הגברים, כאילו הנשים אינן יודעות להציל, והן לא יכולות להציל. וצריך לדעת שיש בדבר הזה, אפילו אם באמת היא שם חוסה מלמטה עד למעלה, זה לא הלך התחילה. כי אחרי הכל, ישר באמת להקפיד שההלק מהבגד לא יתרומם, זה הדבר שהוא קשה ביותר, והם גם לפעמים נכנסים לתוך הים, דברים ממש ממש חמורים, וממש ראוי להתרחק מהים, במקום ששמע גברים. אני רוצה להזכיר פה עוד משהו מסוים, ומורבי שיחיה הגאון הגדול, הרב צמח מזוז שליטה, העיר בנושא שהיום לצערנו הרב, יש דבר שנהפך, התחיל להיות ברמינן, חוף משפחות. חוף משפחות. באים משפחות של אנשים דתיים, ולוקחים, עושים אוהל, ונכנסים שמה, עושים ככה, מחנים את זה ליד הים, ויושבים קצת ביד, הבעל והמשפחה, נכנסים ככה קצת לתוך המים, וצריך לדעת, שכמו שאמרנו מקודם, רש"י אומר, אם האישה רק מגביהה את הבגד שלה מעט, מעל השוק, אז יש בזה, חמנת צלן, אין לו חלק לעולם הבא. מה יעשו כאשר נמצאים במקום כזה יום שלם ביחד, או ערב שלם ונכנסים? מי זה שיכול? היחתה איש אש בחיקו ובגדיו לא תשרפנה. ברור שהדברים האלה זה מכשול ודאי. וצערנו הרב, אם לא נעצור זה כאן ובהתחלה, חילה וחס, הדבר הזה רק יכול להידרדר עוד ועוד. ואשרב לאדם שיודע לא ללכת אחרי שטויות ועוד, דברים שרפורמים שמכניסים לנו בדלת האחורית, רק הם לא קוראים לעצם רפורמים, קוראים לעצם חרדים, ומשם הכל ממשיך. אבל כן, מה זה רפורמים? כל מיני שינויים בדת עקב רוח המערב. וזה גם כי צריך להיזהר מאוד מאוד בדבר הזה, שדבר זה ממש ממש חמור.
שר כוח הרב, מי שנמצא, נספיק את השאלה הזו בדקה? כן. מי שנמצא במסלול הליכה, צריך להתפנות, מה עליו לעשות?
ובכן, יש לשים לב, אם אותו אדם הוא צריך להתפנות צרכים קטנים, אם יכול להתאפק עד 72 דקות זה בסדר, אבל אם לא, מותר להתפנות בכל מקום. אבל אם הוא צריך להתעכב, אז ממילא שאסור לפי ההלכה להתפנות לכיוון דרום, וסליחה, המזרח הוא מערב, אלא אך ורק צפון ודרום, אם הוא צריך לשבת, אך ורק לכיוון צפון ודרום, כאשר היום כל השירותים נמצאים בתוך בית, יש מחיצות, כותב מרן, אין צורך להקפיד בדבר הזה, אבל כאשר אנחנו נמצאים
בחוץ,
יש להיזהר לא לכיוון צפון, סליחה, המזרח הוא מערב, אלא אך ורק צפון או דרום בלבד.
האם נספיק את השאלה הנוספת?
נעבור
לפרסומת, מיד נשוב.
אתם מאזינים למבית ההוראה עם הרב מצליח מזוז ובהגשת ישראל כהן.
שבנו, אנחנו ממשיכים עם השאלות, הלכות המצויות, הלכות המצויות בנופש, והנה עוד שאלה שהתקבלה, האם מותר לנשים לעשות טיולי אופניים או רכיבה על חמור?
ובכן, לגבי רכיבה, מבואר בגמרא, המסכת פסחים, שהיות שכאשר צריך לרכב, אז בעצם צריך לפסק רגליים, לפיכך, מבואר בגמרא, שנשים אין דרכם ברכיבה. אלא אם כן, הגמרא אומרת, יש צורך, יש פחד, כגון שהולכים בלילה, או שיהיה זה על גבי גמל וכדומה. משמע מדברי הגמרא הללו, שאישה זה לא דרך צניעות, שתפסק רגליה ותשב בפיסוק רגליים. ולכן, אין לאישה לרכב על חמור, כאשר הרגליים הם אחד מצד ימין של החמור, והצד השני, הרגל השנייה. אם יושבת כאשר שני רגליה מצד אחד, אז זה מותר. אבל פיסור רגליים, הדבר הזה לא צנוע ככה מבואר בגמרא, וכך שלהקפיד בזה. והוא הדין גם כן לגבי רכיבה באופניים. וברוך השם, היום הדבר הזה מאוד מאוד התפשט אצל הציבור, יראי השם, שנזהרים בדבר הזה, שלא לרכב על אופניים כלל ועיקר. עם זאת, אם זה במקום כזה שהוא מתחם סגור, אך ורק לנשים בלבד, כולם, בלי יוצא מן הכלל, כולם שם נשים, אפשר בהחלט להקל בדבר הזה, וככה כותב גם כן הגאון הרב ווזנר עליו שלום, ספרו שבט הלוי.
האם מותר לבקר במוזיאון השעווה? השעווה.
כן. מוזיאון השעווה...
שבעצם, מה הבעיה? יכולה להיות פסלים?
כן, עכשיו לא מזמן היה רעש בתקשורת על מישהו שהצטלם ליד איזה פסלון. נכון?
כן.
אז צריך לדעת שבאמת, הפתיע הבורות של, של אנשים מסוימים. לא תעשה לך פסל וכל תמונה, מדובר אך ורק לגבי פסלים שעושים אותם בשביל להשתחוות עליהם. אבל לעשות פסל שהוא לא משתחווים אליו, אין בדבר הזה את האיסור שלא תעשה לך פסל. אבל פי כן, יש איסור אחר, לא תעשו ניתי, משם החזל למדו שלא לעשות צורת אדם. אבל אם גוי יצר את, כבר את האומנות הזאת, האם מותר להשאיר את זה בבית? או שאסור להשאיר דבר כזה בבית. באמת מנהג האשכנזים להקל בדבר הזה. אתה רואה אצל הרבה אשכנזים שיש להם בבית צורה של חסיד רוקד ועוד, וזה לא התחיל מהיום. זה כבר שנים רבות. בספרי האחרונים שלהם כתבו שהם נוהגים בדבר הזה. דעת מרן עובדיה עליו שלום להחמיר, שלא לשים בבית כל מיני בובון פורצלן או מכסף וכדומה, לא לעשות את הדבר הזה. למה? כבר בגמרא שאין לעשות דברים כאלה, גם אם עשו לך את זה, אין להשאיר דבר כזה בבית משום חשד שיחשדו את האדם שהוא עובד ומשתחווה לדמות הזו. אבל הם אשכנזים כנראה סומכים להקל מפני שהדבר הזה היום אין כמעט עבודה זרה בימינו, ולכן דבר הזה ידוע שנעשה רק לנוי בלבד, זו סברתם להקל. הכל פנים, במקום שיש רבים, אז עם אלה עוד יותר שאפשר להקל, כמו שמובן גמר בראש שנה, שמקום של רבים אין בזה חשד. לפיכך, מעיקר הדין מי שהולך למוזיאון השעווה, אין בדבר הזה איסור. מי שמחמיר, תבוא עליו ברכה. אבל מעיקר הדין אין בדבר איסור ללכת למוזיאון שעווה, למרות שיש שם דמויות של בני אדם, כמעט שאנחנו לא עשינו, אלא הגויים עשו את זה, ועכשיו אדם רק מסתובב שם באותו מקום ורואה את הדברים האלה, אין בדבר הזה איסור.
מי שעשה שייט בכנרת או, או בחוף, בחופש דוד, לדוגמה, האם מברך הגומל?
כן. כתוב יורדי הים, זה אחד מאלה שמברכים בחיות הגומל. יורדי הים זה לא חייב דווקא שיסע באוקיינוס, זה לא חייב דווקא שיסע לסחורה. כל שהוא נסע באונייה, אז האדם הזה כאשר הוא עולה מן הים, מאותו שייט, עליו לברך את הברכת הגומל. כמובן, זה בתנאי שזה היה 72 דקות. אבל אם זה היה שייט קצר, כמו שהיום הרבה, בדרך כלל, לא, 72 דקות, זה לא ייתנו לך לעשות זה.
ויעלה לך עון.
יעלה לך הרבה כסף. אבל מי שעשה שייט של 72 דקות, הדבר הזה הוא צריך לברך. גם שזה נמצא בתוך ים כנרת, כבר כמה וכמה סיפורים היו עם אנשים שהיה להם אונייה, ולא היה בה לכאורה שום בעיה, ואף בכן, למציאות היא הראתה שמשמו הספינה, יחתה, התהפכה שמה, והיה ניסי ניסים, וזה דברים לא פשוטים בכלל. לכן, גם ים כנרת, אדם שעולה משם צריך לברך. אנשים לא יודעים, אבל היה שם איזה סיפור שזה אחד הרב בן שושן, לפני שנתיים שלוש בירושלים, שהוא ניצל שם, הוא ונדיב שבא יתרום לישיבה שלו, היה סיפור מאוד מאוד מחריד. הם נתקעו שם הרבה שעות שם בתוך הים, והוא סיפר שאחר מכן אמרו להם, האונייה שם התהפכה באותו מקום, באותו מקום המים שם בים הכנרת, עומק 44 מטר. זה עצום. לכן אין ספק שגם ים כנרת, אדם שימצא באונייה, אז שם השייט, עלה וברך ברכת הגומל, ככה כותב מרן עובד הרב שלום, ככה כותב מרן הגאון הרב משה הלוי בספרו ברכת השם.
שר כוח, אנחנו נמשיך עוד עם עוד שאלות. האם מותר לקחת חפצים מהמלון ביציאתו, כגון סקיותי, קפה וכולי, ומותר כמובן למי שהזמין חדר לזוג, והאם מותר למי שהזמין חדר לזוג להכניס שם גם את בנו הקטן בלי לידע את הנהלת המלון?
טוב, זו שאלה שטוב שהוא שואל, כי יש הרבה צערנו הרב שלא שואלים.
שמעגלים פינה.
מעגלים פינה. המשנה ברורה כותב בחותם יום הכיפורים, שאדם שיש לו איזו שאלה בדיני המונות ירוץ לרב לומר לו את השאלה, מפני שאנשים מורים היתר לעצמם, וזה פה יסוד הבעיות. כאשר אדם מורה היתר לעצמו, צריך לשאול את ההלכה. ובכן, בשעה שאדם שכר חדר, הוא קיבל עצמו את תנאי בית המלון. כל מה שבית המלון מרשה לך, מותר לך. מה שבית המלון לא מרשה לך, אם אתה עושה את זה בלי ידיעתו, יש בדבר הזה איסור מוחלט חד משמעית. ולכן, בדרך כלל, ילד קטן נוסף, לא משנה באיזה גיל, הוא בדרך כלל משלם על זה תוספת שם במלון. אחד אומר, מה הילד הזה לא אכל ולא שתה, וזכותי להכניס פה אורח, מה, הוא אורח שלי במלון, וזה מקרה הילד הזה הוא הבן שלי, לא אכל משם שום דבר, מה הבעיה בזה? נכון, זה דברים מאוד מאוד יפים ונחמדים ונעימים, אבל אתה צריך להיות בעל המלון כדי להסכים. כל זמן שבעל המלון הוא לא מאשר לך את הדברים האלה, צריך לדעת שיש בדבר הזה איסור גזל גמור. וגם אם הלכת ונסעת, עליך לחזור עד לאותו בית מלון כדי להחזיר לבן אדם הזה את הכסף שאכן אתה חייב לו. והוא עדיין לגבי כל מיני כניסה לאתרים. יש כאלה מעושים כל מיני עיגולי פינות וכל מיני מערימים וכדומה. צריך לדעת, כל דבר כזה יש בו איסור גמור. זה איסור של גזל. נכנס שתיים יותר אחד, אמרתי לו שהוא בגיל 4, הוא סך הוא גיל 6, וכל כיוצא בזה, כל דברים האלה כולם, יש בהם איסור גזל מוחלט. עם זאת, בבתי מלון, הם שמים לך שם שקיות של קפה ותה וסוכר, ואיזה שמפו קטן, לא אמרתי שהריח שלו הכי
טוב.
הכי טוב, אבל שמים כל דברים כאלה, הדברים האלה מיועדים לשימוש אחד פעמי של האדם שמתארח באותו מלון. ולכן, כזה זה מיועד לשימוש שלו, יכול האדם, כשהוא יוצא משם, לקחת את הדברים האלה, כי זה מיועד, ויודעים מזה, ידעת הדעה אחי, שאתה יכול לקחת את זה. אבל, אם יש שם מגבות, או כל דבר אחר שכמובן הוא מיועד לשימוש חוזר, בוודאי שדברים כאלה אסור בהחלט לקחת מהמלון, ולא משנה מה המחיר של אותו פריט. העניין הוא, האם בית המלון נותן לך את זה על דעת שתשתמש ותיקח, או על דעת שישאר באותו מקום, כל דבר הוא על פי דעת הבעלים.
ישר כוח, יש לנו ממש דקה לסיום, אז ככה ננסה להספיק עוד שאלה. יש לנו בצימר ששכרנו בריכה, האם מותר להיכנס אליה בשבת?
ובכן, אסור להיכנס לבריכה בשבת. קודם כל יש דין של אין שתין, דהיינו אסור לאדם לשחות בשבת. אפילו אדם בלי בגדים בכלל, יש עצם שאדם צף בתוך המים, וזה איסור גמור, זה משנה וזה שחנוך מפורש. אבל גם אם אדם אומר, אני לא צף במים, אני רגליי, לא מרים אותם רגע עד מעל גבי הקרקע, על פי כן, כיוון שהבגד הוא רטוב, יש בזה כמה בעיות. קודם כל, יש אומרים שיש בדבר הזה בעיה של שריעתו זהו כיבוסו. גם לפי מי שאומר שאין בזה בעיה שריעתו זהו כיבוסו, כי זה דרך לכלוך, מכל מקום, הרי דרך תמיד, כאשר אדם יוצא והבגדים ככה כולם רטובים, אז מה אדם עושה? ספונטנית, סוחט אותם. בסחיטה הזאת, שוב פעם, אדם עובר פה על איסור מלבן, ולכן אסור לאדם להיכנס בשום מצב לבריכה בשבת.
20 שניות, 30 שניות, נספיק משהו?
בוא נשאל לך שאלה אחרונה, נקפוץ עליה הכי קצרה.
האם מותר
לזכור חדר במלון לשבת, יש בזה איסור בגלל שכר שבת? ובכן, בספר מנוחת אהבה כותב בזה, שאין בזה איסור שכר שבת, מפני שהאדם לא מקבל את החדר בדיוק מצד שבת, אלא גם כמה שעות לפני או כמה שעות אחרי, לכן הדבר הזה מותר לפעפי, שהעירוב זה שבת, לא מתייחסים לרוב, וגם כי זה נקרא בהבלעה, והדבר הזה הוא מותר. יש עוד סברות, בגלל שזה גם כן, אדם משלם גם על האוכל, ולכן זה מותר.
בית הורה פעיל 24 שעות, 03-50-50-550. תודה לכל הצוות, תודה הרב, אנחנו נשתמע.
אחת בצהריים.